ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה, מאין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמפה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. ואמרת אליו, השם אלוהי העברים, שלחני אליך לאמור, שלח את עמי, ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במפה אשר בידי, על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם, והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. אחד הנושאים המרכזיים בפרשה שלנו, ובתחילת הפרשה הבאה, זוהי פרשת המכות. עסקנו בפרשה הזאת בעבר, והפעם בסייעתא דשמיא נעסוק בה בעומק וברוחב גדול יותר. כמובן נראה איך הפרשה הזאת יורדת עד אלינו ליום יום שלנו. בראשיתם של דברים אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. שמתבוננים היטב בפסוקים אנחנו מגלים שאת מכת הדם, כפי שנאמר בפסוק י' וכדאי אולי לסמן את ראשיתו של הפסוק, ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון, כך מתך ונטה ידיך על מימי מצרים, על נערותם, על יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם והיו לדם וכולי. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה שאהרון יקה את מצרים בדם. במכת צפרדע בקטע השני, פסוק ב', וית אהרון את ידו על מימי מצרים. אפשר עוד קו, גם את המכה הזאת מכה אהרון הכהן במצרים. מכת קינים, שוב, ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון, נטה את מתך ואח את עפר הארץ, והיה לקינים בכל ארץ מצרים. שלושת המכות הראשונות אהרון מכה את המצרים. מכת הרוב בקטע השמיני, מכת הרוב נאמר ויאמר השם אל משה השכם הבוקר וכולי, פסוק י' כף, ויעש השם כן, ויבוא הרוב כבד בית הפרעה ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב. אז את מכת הערוב הקדוש ברוך הוא בעצמו מכה במצרים. ויעש השם כן, לא משה ולא אהרון. מכת דבר, שוב בקטע התשיעי, פסוק ו', ויעש השם את הדבר הזה ממוחרת, וימת כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. גם את מכת הדבר הקדוש ברוך הוא מכה במצרים. שכין בקטע העשירי, ויאמר השם אל משה ואל אהרון ביחד, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן ביחד, אבל כאן כדאי לעשות קו, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. ואז מה קרה? שכין בכל ארץ מצרים, בחרטומים ובכולם. כאן משה ואהרון ביחד ממלאים את חופניהם בפיח הכבשן, אבל מי זורק? משה זורק השמיים. זה במכת שכין. במכת הברד בקטע ה-11 פסוק כ"ב, כדאי גם אותו לסמן, ויאמר השם אל משה נטה את ידך על השמיים, והיא ורד בכל ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. כאן משה הוא המכה את המצרים במכת הברד. אותו דבר במכת הארבה בקטע ה-12 פסוק י"ב, ויאמר השם אל משה, גם כאן כדאי לסמן, נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה, ויעל על ארץ מצרים, ויוכל את כל עשב הארץ, את כל אשר השאיר הברד. אותו דבר במכת החושך, בקטע ה-13. ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים, והיא חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. למדנו, בימש חושך, למדנו, מכת דם, ספרדע וכינים, אהרון מכה את מצרים. מכת ערוב דבר, הקדוש ברוך הוא מכה. שכין, משה ואהרון ביחד מתכוננים למכה, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תכה את המצרים בשכין. במכות ברד הרבה וחושך, הגיע תורו של משה להכות את מצרים. וכמובן, שאלתנו הראשונה היא, מה מבקשת התורה ללמד אותנו בסדר הזה של ההכאה שהקדוש ברוך הוא מכה את מצרים? זה מתחיל עם אהרון בשלושת המכות הראשונות, הקדוש ברוך הוא בהמשך בשתי מכות, משה ואהרון ביחד במכה השישית, מכה השביעית, שמינית ותשיעית, רק משה לבד. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בקטע הרביעי, אחרי מכת החושך, וזה כבר בפרשה שלאחר מכן, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, דרץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם ראש חודשים, כדי לעשות קו, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז ראשית, כאן קורה דבר מעניין, פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ואהרון בארץ מצרים. תמיד הם היו צריכים לצאת החוצה, דבר השם היה מגיע אליהם בחוץ, והיו חוזרים הבית, חוזרים למצרים. כי ארץ מלאה גילולים, זה לא כבוד לשכינה שהקדוש ברוך הוא התגלה. כאן, במצווה הזאת, בארץ מצרים. ויותר, וזה מה שבעצם מאוד קשה, וזוהי שאלתנו השנייה, מדוע הקדוש ברוך הוא פותח את סדרת המצוות לעם ישראל דווקא במצוות החודש, ודווקא מצטווים בזה משה ואהרון במצרים? נכון, בדרך כלל נוהגים לומר מצוות החודש בעצם באה לבטא את היכולת של האדם לשלוט בזמן. עבד לא שולט בזמן. לעבד אומרים מה לעשות. בן חורין מחליט עם הזמן מה לעשות. אז מה שמבדיל בין העבד ובין החורין זה השליטה בזמן. אז אין מצווה לכאורה יותר קולעת ויותר מבטאת את ההבדל בין עבדות לחירות כמו מצוות החודש. ההסבר הזה מאוד מעניין, רק הקושי שיש לי בהסבר הזה, עם של עבדים שמעולם לא טעם טעם של חופש, באים עכשיו ומספרים לו על חופש? נדמה לי שזה בדיוק כמו להסביר לעיוור כמה חשוב האור. יתאמו את האור, יראו מה זה חירות, אז אפשר לומר להם, הנה, מתנת החירות היא שליטה בזמן, בצורה הנכונה. אבל מאוד לא מובן לי איך אפשר, אם זהו ההסבר, לצוות בתוך מצרים על קידוש החודש, שזה יסביר לעם את ההבדל בין עבדות לחירות. איך זה הולך ביחד? הם עבדים. מעולם עבד לא ברח ממצרים. מי שניסה לא הצליח. אז כל עוד שהם לא בני חורים, נדמה לי זה מוקדם מדי לספר להם על חשיבות הזמן. אז אם כן, שאלתנו השנייה, מה ראה הקדוש ברוך הוא בארץ מצרים לצוות את ישראל כמצווה ראשונה? והמעניין הוא שאת המצווה הזאת בכלל לא יתחילו לנהוג בה עד אשר ייכנסו לארץ. אז זאת אומרת, זה מצווה שלא מדובר על מחר. אני מבין את ההמשך, משכו, קחו לכם איש, סלע בית אבות, סלע בית, זה פסח מצרים, פסח דורות, שוחטים את האלוהים של מצרים, זה מובן מאוד. אבל מצוות החודש, מה היא קשורה למצרים, ובמיוחד אחרי מכת החושך. זוהי שאלתנו השנייה. ושאלה שלישית והאחרונה, כשאנחנו מתבוננים במכות, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. מכת דם, בקטע הראשון, ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה, מאין לשלח העם, לך אל פרעה בבוקר, כדי לעשות קו, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תפגוש אותו בדרך. שהוא עובר עם כל הפמליה ליאור, אתה תתפוס מקום טוב, ותצעק שהוא ישמע, שלח את עמי. ואם מעין אתה לשלח את עמי, עוד מעט תגיע מכת דם. זה במכת הדם. במכת הצפרדע, בקטע השני, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. כאן, הוא כבר לא מחכה לו בחוץ, הוא בא אליו הביתה, לארמון. במכת הכינים, בקטע השלישי, לא באים, לא מחכים, לא מדברים, ישר מכים. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך ואח את עפר הארץ, והיה לכינים בכל ארץ מצרים. מה הסדר הזה בא ללמד? אומר המהר"ל בקטע החמישי, לכך אמר הכתוב, בסדר, שלושה מכות הראשונות. במכה הראשונה, השם לא הרשהו ללכת אל ביתו. כי אם, כאשר יצא פרעה המימה, שזה מורה שאין לו רשות כל כך על פרעה, שאינו נכנס לביתו, להתרות בו. כי אם, כאשר יפגע בו. ובשנייה, הוסיף למשול עליו, ולבוא אל ביתו, ולהתרות בו. ובשלישית, דילקתי, היה מכה אותו בלא התראה לגמרי. וזה יותר ממשלה עליו, להקותו כך בלא התראה. זאת אומרת, בלשוננו שלנו אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא מבקש להראות לנו איך משה רבינו משתלט על פרעה. במכת הדם יש דיסטנס. משה לא יכול לדבר איתו בארמון, בכלל פרעה לא שם לב, הוא חייב לצעוק, לקרוא, שפרעה יקשיב. במכת הצפרדע, לפרעה יש יותר רספקט, ואז משה נכנס לארמון, הדלת פתוחה. במכת הכינים, השתלטות גמורה על פרעה, לא באים, לא מדברים, מכים ישר. ההסבר הזה של המהר"ל, הקושי שבו, כי במכה הבאה, במכת הערוב, בקטע השמיני, שוב, ויאמר השם אל משה, עוד קו, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה. הנה יוצא המימה. שוב פעם, לחכות לו מוקדם בבוקר, שהוא עובר עם כל הפמליה. מכת דבר, בקטע התשיעי, ויאמר השם אל משה, עוד קו, בוא אל פרעה. באים אליו הביתה, לארמון. מכת שכין, לא באים, לא מחכים, ישר מכים. זאת אומרת, זה חוזר לעצמו עוד פעם. וזה חוזר גם הפעם השלישית. במכת הברד, בקטע ה-11, ויאמר השם אל משה, עוד קו, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה. במכת הארבה, בקטע ה-12, ויאמר השם אל משה, עוד קו, בוא אל פרעה. במכת החושך, לא באים, לא מטרים, ישר מכים. אז אם כבר משה השתלט על פרעה במכת הכינים, מדוע הוא חייב שוב לחכות לו בחוץ, בבוקר, וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. כמובן, זה ישר מוביל אותנו לדרשה של רבי יהודה, שהיה נותן בהם סימנים דצה חדש באחר. אז כמובן, זה דורש ביור ודורש הסבר, מדוע המכות מופיעות בצורה כזאת ובסדר כזה ובסטים של 3, 3 ו-3. אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים בסייעתא דשמיא לתת עליהם את הדעת, ונראה פה באמת דבר פילי פלאים. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע המכות על מצרים מתחלקות בין משה, אהרון, הקדוש ברוך הוא, משה ואהרון, מה פשר החלוקה הזאת? מה התורה באה ללמד אותנו דרך החלוקה הזאת. שאלה נוספת, מדוע מצוות החודש ניתנת במצרים ומיד לאחר מכת החושך, במיוחד שהמצווה הזאת תהיה רק רלוונטית, מקוימת למעשה, רק שיכנסו לארץ? ושאלה האחרונה, מה סדר המכות דצח הדש באחיו, וללמד אותנו וללמד את פרעה? אז נתחיל לאט לאט. כפי שאמרנו, זוהי סוגיה שכבר עסקנו בפעם, מעט מהדברים נשוב ונעסוק ונשתדל להרחיב ולהעמיק, ונראה פה באמת דבר פלאי פלאים. למעשה, לפני המכות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שתהיה מכת בכורות, וזוהי למעשה המכה שאותה תכנן הקדוש ברוך הוא להכות את מצרים במכה אחת, ואנחנו נצא החוצה. אבל כאשר משה בא לפרעה בקטע השביעי בפרשה שעסקנו בה אתמול, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. אם פרעה היה אומר לא רוצה, הוא היה מקבל את מכת בכורות והוא היה רוצה. אבל פרעה לא אמר לא רוצה סתם. פרעה בפסוק ב' עונה למשה בצורה הבאה, ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. שקוראים את הפסוק הזה, נדמה לנו שפרעה חוזר על עצמו. אמרת, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? מובן. מה זה התוספת? לא ידעתי את השם. כבר אמרת קודם, אותו דבר. וגם את ישראל לא אשלח, גם את זה אמרת. אבל אם נעמיק היטב בדבריו של פרעה, פרעה לא חוזר על עצמו. פרעה בעצם טוען כלפי משה ואהרון שלוש טענות שונות אחת מחברתה. הטענה הראשונה שטוען פרעה למשה ואהרון, ויאמר פרעה, מי השם? על מה אתם מדברים? הקדוש ברוך הוא? מה זה? אני האלוהים. אני לא מבין על מה אתם בכלל מדברים. בשם מי אתם באים? כאשר אני זה שם השם, אומר פרעה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. טוב, עכשיו תהיה סדרה של מכות שילמדו את פרעה, דבר ראשון, מי השם, שיש דבר כזה בכלל. המכה הראשונה, מכת דם. מה קורה במכת דם? כשקוראים את הפסוקים, נדמה לנו פרעה בכלל לא התרגש מהמכה. בכלל. היה דם, בסדר. שבוע הסתדרו עם מה שהסתדרו, חפרו סביבות היאור, וזה עבר. פרעה לא רץ למשה, פרעה לא צועק, כלום. מה המיוחד במכה הזאת? זה פילי פלאים. פרעה כל בוקר קם בבוקר ויוצא ליאור, כי הרי משה מחכה לו בבוקר. הוא מגיע ליאור, ואחרי שהוא טובל ביאור ועושה את צרכיו ביאור, והוא מתרומם ומסתכל על המים, והוא רואה את עצמו. הוא רואה את עצמו, הוא למעשה רואה שהוא על היאור, והוא האלוהים. לי יאורי ואני עשיתיו, אומר פרעה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו יהיה לך שבוע שאתה תלך ליאור, כי אתה חייב ללכת ליאור, שם אתה עושה הרי את צרכיך, לא תהיה לך ברירה, אבל שאתה תתרומם ותסתכל, לא תראה את עצמך. כי מים זה כמו מירר, אבל דם זה לא כמו מראה. אתה תבין דרך מכת הדם שאתה למעשה בשר ודם. זה הכל. זה אתה תבין דרך מכת הדם. אתה לא אלוה, זה הדבר ראשון, ביני ובינך, אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה. אתה תבין שאתה בשר ודם. זוהי מכת אדם. בכלל, זה מאוד מעניין. ההסתכלות על המים נותנת לפעמים איזו תחושה של איזו עוצמה, או של פיתוי או משיכה. יש חז"ל מפורסם, שחז"ל מתארים על אותו נזיר שבא מן הדרום, ורבי שמעון הכהן אמר, רק את הקורבן נזיר שלו אני אוכל, כי הוא באמת נזיר לשם שמיים. מה קרה איתו? הוא מספר, יום אחד הוא עבר ליד מקום מים, הוא הסתכל על המים, הוא ראה את כל שערו המסודר, הוא ככה הרגיש טוב, הרגיש ככה בטוח, שמח עם עצמו, עם גופו. אמר, כך אני לא יכול להמשיך להיות נזיר. אני מאבד את כל החשיבות של הנזירות. הלך וגילח שערו. זה נזיר לשם שמיים. אותו דבר מאוד מעניין, דבר ששמתי לב לזה רק היום. שאברהם יורד למצרים, זה בסוגריים, שאברהם יורד למצרים, הוא אומר לאשתו אמרינה אחותיה. למה? כי הוא ראה כי היא טובת מראה. והמצרים יקחו לקחת אותה. ירצו לקחת אותה. ועד עכשיו הוא לא הכיר בה. עד עכשיו הוא לא הכיר בה. התשובה היא, עד עכשיו הוא גם ידע שהיא יפה. הוא ראה, הוא ידע מזאת אשתו. אבל הוא ראה את היופי הפנימי שבה. הוא ראה מה למעשה היא מבטאת. בפנימיות שלה. הוא ראה גם את החיצוניות. אבל שהוא שילב את הדברים ביחד, תמיד שהוא יסתכל עליה, הוא ראה את השרה שהוא רצה לראות. אבל שהם יורדים למצרים, נאמר במדרש רבה, הם עברו ליד מקום מים. ופתאום הוא ראה את הדמות של שרה דרך המים משתקפת. אז הוא ראה פנים אחרות. הוא אמר, את הפנים האלה יראו גם המצרים. ושהם יראו את הפנים האלה, הם יגידו, טובת מראי, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרינה אחותי. אז יש עוצמה מיוחדת בהסתכלות על המים. אז פרעה רואה את עצמו כאלוה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה נגמר. אתה יותר את עצמך לא תראה במים. ואז עוברים למכת הצפרדע. במכת הצפרדע קורה דבר מאוד מעניין. במכת הצפרדע, דבר ראשון, משה כבר יכול לבוא אל פרעה, כי כבר פרעה הבין שמשהו פה זז. הוא כבר מבין שהוא צריך לתת רספקט יותר למשה. הוא בא אליו הביתה. הוא מגיע אליו, ואז קורה דבר מעניין. פסוק ד' בקטע השני. ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויאמר, העתירו אל השם, ויסר הצפרדעים ממני. זה כואב, תתפללו שהקדוש ברוך הוא יסיר את זה. פסוק ה', כדאי לעשות קו, ויאמר משה לפרעה, יתפאר עליי, למתי? מה זאת אומרת למתי? זה כואב לפרעה. הוא שולח שליח או שהוא בא בעצמו ורוצה עכשיו. משה אומר למתי? ומה אומר לו פרעה פסוק וב? ויאמר למחר. סליחה, אם מחר? אז מה אתה בא היום? פשוט מאוד. פרעה יודע שיש כוחות על טבעיים. אבל הוא יודע שכל הכוחות האלו יכולים לפעול היום בשביל היום. ולא היום בשביל מחר. אומר לו משה, הקדוש ברוך הוא שלנו, אפשר לדבר איתו היום שהוא יעשה מחר. אז למתי אתה מזמין שהאלוקים שלנו יסלק את המכה? זה כואב לפרעה, אבל למרות הכאב הוא אומר למחר, אני רוצה לראות. איך אנחנו אומרים בתפילה? שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום ליום ישועתו. זה אצלהם, מיום ליום ישועתו. הם לא מאמינים בזה. לנו זה ברור. זה מכת הצפרדע. פרעה התחיל להבין שיש פה אלוקים שמדברים איתו היום בשביל מחר, וזה עובד. ואז מגיעה מכת הכינים. במכת הכינים, אצבע אלוקים. החרטומים מודיעים לפרעה, אין מה לעשות. יש מציאות כזאת שנקראת אלוקים. אנחנו לא יכולים ליצור דבר כזה. איך אומר הרמב"ן בקטע השישי? והנראה בעיניי עוד, כי מכת אדם להפוך תולדות המים לדם, ומכת הצפרדים להעלותה מן היאור, יוכלו לעשות כן, כי אין בהם בריאה או יצירה. כי לא אמר הכתוב והיו הצפרדים, רק וטה על הצפרדים, שנאספו ועלו. רק מכת הכינים כדי לעשות כאב הייתה יצירה, ואין טבע האפר להיות כינים. על כן אמר והיה לכינים. ואת זה החרטומים לא יכלו לעשות. השביעו השדים לעשות, ואין בהם כוח. כאן המצרים בעצמם הגיעו להכרה אצבע אלוקים. שהם עכשיו בהרגשה הזאת של אצבע אלוקים, בא הקדוש ברוך הוא ורוצה לחזק את זה. אז במקביל, דבר ראשון, במכת הערוב והדבר, הקדוש ברוך הוא מכה את מצרים. זאת אומרת, המצרים לומדים שאנחנו יכולים לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלי לעשות כלום. לבקש והוא יעשה. זה דבר חדש. עד עכשיו יכל פרעה לומר למשה, לאהרון, יש כל מיני כוחות על טבעיים. אני מכיר את זה. יש לי הרבה חרטומים כאלה. להם יש קצת יותר. כאן במכת כינים מתברר האצבע אלוקים, אבל עדיין פרעה לא נשבר. מבקש הקדוש ברוך הוא לחדד ולחזק את ההרגשה הזאת בלב החרטומים ובלב פרעה ומצרים. הנה, עכשיו יש מכות, אנחנו לא עומקים, לא זורקים, לא עושים כלום, מבקשים, וזה בא בהזמנה. אז זה מחזק יותר את ההרגשה שיש אלוקים. אז למדנו שלושת המכות הראשונות למעשה באו לתת לפרעה תשובה לשאלה הראשונה שהוא שאל, מי השם? זה לא הסתדר לך? אמרת שאין דבר כזה? עכשיו ברור שיש. אלה המכות הראשונות. כאן הייתה השתלטות גמורה על פרעה בנקודה הזאת. יש השם. עכשיו פרעה ממשיך ואומר, גם אם תראו לי שיש השם, אולי הוא בשמיים, אבל איפה אני רואה אותו פה ביום יום בארץ? זה השאלה השנייה של פרעה בקטע השביעי בפסוק ב', אחרי שהוא אמר מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל. עכשיו עוד קו, לא ידעתי את השם. לדעת זה להתחבר, דעת זה חיבור, דעת זה גם הבדלה, להבדיל. ברכת אתה חוננתנו אנחנו אומרים בברכת אתה חונן, דעת אין הבדלה מניין. יש השם, אבל איפה אנחנו רואים אותו פה בארץ? איפה הוא כאן למטה? ככה אומר הקדוש ברוך הוא, בוא אתה תראה אותי פה למטה. באה מכת הערוב. מה קורה במכת הערוב? פסוק י"ח, כדאי לסמן את הפסוק, והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר אני עומד עליה לבלתי להיות שם ערוב, למען תדע כי אני השם, איפה? בקרב הארץ, ושמתי בדות בין עמי ובין עמך. למחר יהיה האות הזה. הדבר ראשון, שוב פעם, שלא תשכח, אני הרבה פעמים יודיע היום מה יהיה מחר, אבל לא רק שאתה תראה היום, שתדע היום מה יהיה מחר, אתה תראה שהערוב ידע את הגבולות. הוא יכה במצרים והוא לא יגיע לארץ גושן. אז הנה, תבין שיש השם בקרב הארץ. לא רק יש השם, אלא בקרב הארץ. זוהי מכת הערוב. מכת הדבר, לא רק שיש השם בקרב הארץ שמבדיל בין מצרי לעברי. יותר מזה, בקטע התשיעי, פסוק ד', גם כאן כדאי לסמן, והפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. הקדוש ברוך הוא שלנו יודע גם להבדיל בין בהמה מצרית ובהמה של עברי. פרעה לא מאמין. ויעש השם, פסוק ו', את הדבר הזה ממחרת, שוב, מחר, וימת כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד, וישלח פרעה, והנה לא מת, ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה, ולא שילח אתם. הוא ראה מה זה אלוקים בקרב הארץ, איזה השגחה פרטית, בין בהמה מצרית, ובין בהמה של עברי. ואז באה מכת השכין, שבה קורה דבר מעניין שעד היום לא היה בשום מכה. בכל המכות החרטומים לא לקו. גם במכת הקינים היא באה על מצרים, אבל היה להם את היכולת למנוע מהמכה שתפגע בהם. המכה הראשונה שפוגעת גם בחרטומים, בקטע העשירי, פסוק י' א', ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים כדי לעשות קו בכל מצרים. כאן הם לא יכלו להפעיל את כל השדים ואת כל הרוחות ואת הכל, זה לא עזר כלום. זה פגע גם בהם. אז עכשיו גם פרעה ועבדיו במצרים יודעים, לא רק שיש השם, השם הוא איפה? בקרב הארץ. בא עכשיו פרעה ואומר, גם אחרי זה אני ואת ישראל לא אשלח. אלוקים שלכם עושה סלקציות. הוא מבדיל בין יהודי ומצרי, בין בהמה של יהודי ובין בהמה של מצרי. לאלוקים כזה שעושה כאלה סלקציות, אני לא מוכן לעבוד ולא מוכן לשמוע. ולכן, וגם את ישראל לא אשלח. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תבוא סדרת המכות השלישית. שתלמד את פרעה שהקדוש ברוך הוא דן דין אמת לכל יושבי תבל. במכת הברד, שגם היא באה מחר, בפסוק י"ח, הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו במצרים למן הים יבזדה ועד עתה. ומה נאמר במכה הזאת? פסוק כף בקטע ה-11, כדי לסמן, הירא דבר השם מעבדי פרעה, איניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה, אז מה קרה? הכל מת. אז אתה רואה פרעה? אם יש גוי שיש בו יראת שמיים, גם הוא ניצל. גם המקנה שלו ניצל. הוא ומקנהו. אז אתה רואה שהכל תלוי כמה יראת שמיים יש. כשאת זה מבין פרעה במכת הברד, מגיעה מכת ההרבה, שהתורה אומרת על המכה הזאת, שכמוה לא הייתה ואחריו לא יהיה כן. אומר פרעה, בפסוק ט"ז, בסוף הקטע ה-12, וימהר פרעה, הוא בעצמו, לקרוא למשה ולאהרון, ויאמר, חטאתי להשם אלוקיכם ולכם. הוא מבין שלפגוע בעם ישראל זה לפגוע בקדוש ברוך הוא, ולפגוע או לנסות לפגוע בשמו של הקדוש ברוך הוא, זה כביכול גם לפגוע בכלל ישראל. חטאתי להשם אלוקיכם ולכם. זה פרעה הבין במכת הארבה. במכת הברד, מעניין, פסוק אבזיים, בסוף הקטע ה-11, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. זאת אומרת, הוא כל הזמן מעמיד את עצמו מול הקדוש ברוך הוא. יש אלוקים ויש, גם אני. כאן הוא מבין, הוא גם חייב להעמיד את עצמו מול העם. אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא האמיתי, לאלוקים האמיתי, לאלוקי האלוקים, האלוהים. חטאתי השם להשם אלוקיכם ולכם. ואז באה מכת החושך. במכת החושך, מה שקורה, 80% מעם ישראל מתים במכת החושך. פרעה מתעורר אחרי שבוע, מסתובב שקט ריק. איך נאמר בקטע 14? וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי האפלה. עכשיו ראה גם פרעה שהקדוש ברוך הוא מעניש גם כשצריך, לא רק את הגוי לא רק את המצרי או את בהמת המצרי, אלא גם את העברי עצמו. ולא סתם מכה. 80% מתו במכת החושך. כאן, אחרי השוק הגדול של כלל ישראל מצד אחד, והבית ספר הגדול שעבר פרו דרך המכות, שהבין שיש השם והשם בארץ, והוא משגיח כפי שצריך להשגיח, גם אם לא תמיד זה מובן ונראה, כאן, אחרי השוק הגדול של מכת החושך, בא הקדוש ברוך הוא בארץ מצרים ומצווה על משה ואהרון שילמדו את ישראל את מצוות החודש. למה דווקא כאן, שאלנו, ולמה דווקא במצרים? זה פלאי פלאי פלאים. קידוש החודש עניינו שהלבנה מתמעטת, וכל חודש היא מתחדשת. איך אמרנו בשבת? המולד יהיה. הלבנה מתחדשת. למה? אז ידוע מה שנאמר בתחילת התורה בקטע ה-15, והיו למאורות ברקיע השמיים, להאיר על הארץ, ויהי כן. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, תוך כדי דיבור, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. אז ידוע מה שחזל בגמרא בפסחים, רש"י מביא את זה, שואלים, שני המאורות הגדולים, ומיד אחרי זה מה המאור הגדול והמאור הקטן, מה קרה? כי הלבנה באה בטענה, אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד. מה עומד מאחורי הטענה הזאת? זה פילי פלאים. כשהקדוש ברוך הוא יצר את עולמו, הלבנה והחמה היו בעלי אותו אור, אבל האור הטבעי המקורי היה בחמה. הלבנה קיבלה את כל האור מהחמה, כי הלבנה הייתה מכוונת ישר מול החמה, אז היא קיבלה את כל האור מהחמה. וכאשר זה קורה והלבנה התרגלה שהיא מאירה באור מלא כאור החמה, היא באה בטענה, זה צפוף מדי, אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, צפוף? זאת אומרת, את מבינה שהאור שלך הוא אור טבעי כמו החמה, כמו השמש. טוב, אם צפוף, בבקשה תזוזי קצת לאיפה שאת רוצה ותנסי, תראי איך זה הולך. אז ברגע שהלבנה זזה מעט מהחמה, היא לא הייתה מכוונת ישר כלפי החמה, היא הלכה והיא התמעטה, איבדה את כל האור שלה. אז היא התעוררה והבינה שוב שהאור שלה זה לא אור טבעי שלה, זה אור שבא מהחמה, ולכן זה פילי פלאים. עם שלם הולך במדבר, הרבה בעיות, הרבה תלונות, מים, בשר, קורח. אחד הדברים שעוברים בשקט, מינוי המנהיג הבא, יהושע. משה סומך את ידיו, ממנה את יהושע. נדמה לי, זאת הייתה צריכה להיות הבעיה הכי קשה במדבר. מי יהיה הממשיך? כל אחד יציע מועמד אחר, יתחילו ויכוחים, אבל זה עובר חלק. מדוע? פשוט מאוד. כי יהושע נער, לא יבוש מתוך האוהל. הוא כולו מכוון למשה רבינו. התלמיד הגדול מכוון לרבי הגדול. פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני חמה. פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני חמה. הם מכוונים אחד לשני. הם מכוונים כפני חמה. ביום האחרון של חייו של משה, כך אומרים חז"ל, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני חמה. ביום האחרון של חייו של משה, הגמרא בתמורה דף ז', קורא משה ליהושע ואומר לו, היום זה היום האחרון, יש לך הזדמנות, תשאל מה שאתה רוצה. אומר יהושע למשה, כלום חיסרתי ממך דבר? במילים שלנו, אני כבר יודע הכל, אתה לא יכול להוסיף לי. באותו רגע נתעלמו ממשה 300 הלכות ונשתנו פניו כפני לבנה, ורצו כל העם לרגום אותו באבנים. את יהושע, נשתנו פניו כפני לבנה ורצו כל העם לרגום אותו באבנים. הוא קיבל את כל אורו ממשה, לכן גם יהושע היה כפני חמה. אבל ברגע שהוא אמר למשה, כלום חיסרתי ממך דבר, זאת אומרת, אני מסתדר כבר לבד, נתעלמו ממשה, נסתלקו מיהושע 300 הלכות. 300 הלכות. ופניו נהפכו כפני לבנה. בדיוק כמו החמה והלבנה. החמה זה המשפיע. הלבנה היא המקבלת. הנותן זה המקבל. החמה והלבנה באים לידי ביטוי בשתי אותיות של האלף בית. וכך אומרת לנו הגמרא במסכת שבת בקטע ה-20. אמרי לי רבנן לרבי יהושע בן לוי, אתו דרדקי עידנה לבי מדרשה. התינוקות באות, באים לבית המדרש, לחדר, ואמרו מילי, זה פילי פלאים, דאפילו בימי יהושע בינון לא יתמר. הם אומרים, הם לומדים עכשיו בחדר דבר שגם בזמן יהושע בינון לא למדו. מה הם לומדים? הם לומדים את האלף בית. יש להם סימנים איך לזכור את האלף בית. אלף בית, אלף בינה. אלף זה אלף בינה. ג' ד' כאן כדאי לעשות קו, גומל דלים. גמול, גומל דלים. ג' ד' גומל זה נותן. דל, פור, אני, הוא המקבל. בימות יהושע לא יכלו לדרוש גומל דלים, כי יהושע הרי לא היה מכוון לגמרי כלפי משה. הרי הוא אמר, כלום חיסרתי ממך דבר. אז ג' ד' אלה האותיות באלף ב' שמבטאות, to represent, מסמלות את המשפיע והמקבל. גומל ודל זה המקבל. שתי האותיות האלו הן יוצרות מילה, והמילה היא גד. למילה גד יש בלשון הקודש שלוש הסברים. ראשית, בקטע ה-16, אמן, ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כדאי לעשות קו כזרע גד, לבן וטעמו כצפיחית בדבש. כותב רש"י בקטע ה-17, והוא כזרע גד לבן, וזרע שלו עגול ואינו לבן. והמן היה לבן ואינו נמשל לזרע גד, אלא לעניין העגול, כזרע גד היה. זאת אומרת, אומר לנו רש"י, מה זה גד? גד זה עגול. פירוש אחד למילה גד. פירוש נוסף, בקטע ה-18, ותראה לאה כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותן את זלפה שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה, וגד. ותקרא את שמו גד. אז בגד, גד זה מזל, ברכה. הפירוש השלישי למילה גד, בישעיהו, שהנביא מוכיח את ישראל על עובדם עבודה זרה, ואתם עוזבי השם, השכחים את הר קודשי, האורחים לגד שולחן. גד זה עבודה זרה. פילי פלאים. למילה גד, שלושה פירושים. גד זה מזל, זה ברכה. גד, עבודה זרה. וגד זה עיגול. פשוט מאוד. כאשר המקבל עומד מול המשפיע ומקבל, זה ברכה. כי האדם זוכר, שום דבר לא מתחיל אצלו, שום דבר לא נגמר אצלו, הוא מקבל מהדורות הקודמים, מאוריו, מרבותיו, זה ברכה. אבל קורה לפעמים שהמקבל מרגיש חזק, מרגיש בטוח, עושה עצמו אלוה, כפרו שעשה עצמו אלוה, מנתק את עצמו לגמרי מהמשפיע, מהנותן. אז המילה גד זה עבודה זרה. אבל יש זמן שאדם מקבל, אבל בו זמנית הוא הרי גם מעביר הלאה. איך זה עובד ביחד? באותו זמן שאדם מעביר הלאה, הוא גם ממשיך הלאה לקבל. איך נאמר על משה? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה. יש לנו קבלה ומסורה. קבלה ומסורה. זה בו זמנית. זה למעשה תנועת עיגול. מקבלים ומוסרים. מקבלים ומוסרים. זה מן שעניינו מה? עיגול. זה היה משה רבינו. הקדוש ברוך הוא מבקש ללמד את ישראל את מצוות החודש דווקא אחרי מכת החושך. אחרי החושך שאיבדנו את האור, 80% מהאור כבה, 80% מכלל ישראל מתו במכת החושך. כאן צריך לחדש את האור הזה. איך מחדשים אותו? על ידי מצוות החודש. מצוות החודש באה בעצם ללמד, ככל שהאדם מעמיד את עצמו מול המשפיע הקדוש ברוך הוא ומבין שום דבר לא מתחיל אצלנו ושום דבר לא נגמר אצלנו, הכל נתון להשגחתו של הקדוש ברוך הוא, וככל שנהיה מכוונים אליו יותר נקבל יותר, אז אפשר לראות את האור ואפשר לזכות בחירות האמיתית. את זה, את היסוד הזה, מבין יותר מכל אדם מישהו עבד. עבד כל חייו מכוון כלפי האדון, הוא קופץ, הוא זז לפי הוראות האדון, ועבד ממושמע עושה את זה אפילו בלי מילים, במבט עין, בתנועת יד, כפי שהאדון אומר. אז מי עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא אחרי מכת החושך, אתם תפסיקו להיות עבדי הזמן, כי עבדי הזמן הם עבדי עבדים, אתם תהיו עבדי השם. איך? להיות מכוונים כלפי הקדוש ברוך הוא. זה הרעיון של מצוות החודש. שמכוונים כלפי הקדוש ברוך הוא, אפשר תמיד להתחיל מחדש. איך אנחנו אומרים כל חודש, אמרנו אתמול, המולד יהיה? הרבה שנים לא הבנתי את זה. המולד יהיה? אני יודע בלוח, מתי יהיה המולד? בעוד 50 שנה. זה לא דבר חדש שנולד. מדוע המולד יהיה? כן. כי אנחנו מקווים שהחודש הזה, שיבוא עלינו לטובה בשבת קודש, המולד, שנגיע לתדוו ונעבור לתדזיין, הלבנה לא תתמעט. היא תמשיך הלאה לגדול, ויהיה בחזרה אור הלבנה כאור החמה. שהלבנה תהיה מכוונת כלפי המשפיע. תהיה כאן לידה. זה לא באמצע ייעצר והכל ייפול ונצטרך לחכות עוד פעם לניסיון חדש. את זה מבקש הקדוש ברוך הוא ללמד. אחרי מכת החושך, דרך מצוות החודש. זה הבית ספר של כלל ישראל. ולכן זה גם מסביר מדוע פעם משה מכה, פעם אהרון. ומעניין, הרבה פעמים שאהרון מכה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו, הוא מדבר עם משה, תגיד, תאמר לאהרון, כדי שהעם יבין, לא משה מכה ולא אהרון מכה, הם רק שליחים של הקדוש ברוך הוא. אחרי כל מה שמשה רבינו עשה, היה לו את כל הסיבות, את כל הסיבות שבעולם ליפול ולהרגיש כוחי בעוצם ידי ולהפוך את עצמו לאלוה. אבל משה רבינו ידע להשכיל לא רק לא להפוך את עצמו לאלוה, שהעם לא יהפוך אותו לאלוה. לפעמים האדם עצמו מרגיש עניו, צנוע, עובד השם אמיתי, אבל באיזשהו מקום קורה משהו בדרך והרואים אותו הופכים אותו לאלוה. משה השכיל להיות עבד, אבל לא רק להיות עבד, שכל כלל ישראל יאמר עליו ביחד אחרי קריאת ים סוף, אחרי עוד דבר נפלא שהוא עשה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. משה הוא סך הכל עבד, התלמיד הגדול של משה, למרות שהוא אמר כלום חיסרתי ממך דבר, יהושע, והוא נענש על כך. גם הוא היחיד בכל התנך שמקבל את התואר עבד השם. משה ויהושע. הם היו מכוונים אחד לשני. מאז לא מצאנו את התואר הזה על אף אחד. התואר של עבד השם. משה, אם יש אולי, משה ויהושע. הם היחידים שנאמר עליהם בתורה, בנביא, התואר של עבד השם. ואת זה למעשה באה התורה ללמד אותנו דרך המכות. התורה באה ללמד אותנו דרך המכות. א', ללמד את פרעה, יש השם. ב', השם הוא בקרב הארץ, ויש השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. אבל באותו זמן, כל המכות האלו באות גם לחדד אצלנו את האמונה ואת ההכרה. ככל שהאדם יותר מכוון לקדוש ברוך הוא ומעמיד את עצמו מול הקדוש ברוך הוא, דע לפני מי אתה עומד, אז האדם יכול לעמוד רחוק ולהרגיש קרוב. איך נאמר על חנה אם שמואל? היא בהתחלה מתפללת על השם, היא מרגישה מאוד רחוק, אבל היא מכוונת את עצמה כלפי הקדוש ברוך הוא. אחר כך, תוך כדי התפילה, היא כבר מתפללת לפני השם, ובסופו של דבר, כאשר היא מביאה את שמואל לאלי הכהן, היא מתפללת אל השם. כל תפילה, כל בקשה, יכולה להגיע אל הקדוש ברוך הוא, ישר, ככל שנכוון את עצמנו יותר כלפיו. זוהי כל פרשת המכות. אם ייתן את הדעת על המכות האלו, שיקר הקדוש ברוך הוא את מצרים, ונזכור שכל מטרתם למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, אז נזכה ויתקיים בנו במהרה, כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.